אני, מה שאני רוצה להגיד היום זה קצת קרוב למה שדיברנו עליו שבוע שעבר, ו... אני אולי נתחיל כמו תמיד, שיחות מקריות עם אנשים מעלות מחשבות ומכוונות לנו את ה, כן, מה מטריד בני אדם היום. אז שאלה מעניינת, כאילו, כמה שהיה לי, עסקתי עם זה בדרך בנסיעה שלי עם, עם יהודה. כמה, מה בעיות חינוכיות שיש בכל ציבור, ואנחנו עסוקים כמובן בציבור שלנו, כמה הן קשורות או לא קשורות לעוני? לעוני. עוני. כן, עניות. עכשיו, אני לא מתווכח, אין בזה ספק, אין בזה ספק שעניות היא עניות מנבלת. אני אשתמש בשפה של חז"ל. עניות מנבלת, מנבלת את החיים, דקדוקי עניות הם יוצרים קושי עמוק, בלי שום ספק, ובהרבה מאוד מקרים, הדבר שצריך לעזור, רוצים לעזור לבני אדם, הדבר שצריך לעזור לו זה לארגן לו עוד, לא יודע כמה, מאות או אלפי שקלים לחודש, זה הדבר הנכון. ברור גם שאדם שמנהל משפחה צריך לשקול טוב את השיקול, איך הוא מפרנס את המשפחה שלו, מהן החובות שרובצות. באופן כללי בעולם זה ידוע שעוני הוא גורם שלילי בהתפתחות של אנשים. וזה נכון, אני לא מתווכח על זה. אבל אני...
יש לי הקטנה.
כן.
כל מי שהגיע לפסגה,
זה מעניין, המשפט הזה, אני הייתי עסוק קצת במשפט הזה עוד מעט, המשפט הזה הוא משפט מעניין מאוד, המשפט הזה הוא משפט מעניין מאוד, לא, חבל להסיק בדוגמאות, הטענה היא שיש דבר כזה, זה נכון שאנחנו מכירים הרבה אנשים גדולים, גדולים, אני כלומר אנשים שהגיעו להישגים גבוהים, זה כתוצאה, זה דורש איזושהי יכולת עמידה במלחמות. אני קודם כל צריך לזכור תמיד את הנתון, הנתון הזה הוא בעיית, גם במידה שהוא נכון, הוא מעלים איתנו פרט. כי אם ניקח 200 ילדים שסובלים מבעיות, שגדלו בילדות קשה, אז נגיד שכשאתה לוקח את האנשים הגדולים, רובם היו מה-200 האלה. אבל רוב ה-200 האלה סבלו הרבה יותר. זאת אומרת, ה-300 שלא היה להם בעיות, אמנם לא הגיעו לשיא, אבל כנראה הם פחות הגיעו גם לשיא השלילי. אתה צריך לעשות את השיקול בצורה נכונה. נכון, אתה צודק, אתה צודק. בשביל להיות... יש בזה נתון, אני לא יודע מספרים, אני לא יודע, יש אחוז מסוים גבוה של אנשים שהמלחמות או חיים נתנו להם, פיתחו אותם את היכולת. אבל אני רוצה לומר לכם משפט שבעיניי הוא מאוד מאוד משמעותי ונכון. אני חושב, מתוך הניסיון שלי, גם הניסיון של החיים הפרטיים שלי, אבל גם הניסיון יצא לי הרבה מאוד לשמוע אנשים, אני יוצא לי, פוגש אנשים כל הזמן, אני חושב שהגורם המשמעותי ביותר שנותן אפשרות לבני אדם להתפתח נכון ולחיות נכון, הוא לא עוני ולא עשירות, אלא בריאות נפש. בריאות נפש. ואני רוצה קצת להרחיב בדבר הזה, וגם קצת מבט של אמונה קצת לדבר על זה. זאת אומרת, במילים פשוטות, כשאדם חי, ילד גדל, בוא נתחיל את זה בבסיס, כן? ילד גדל בתוך בית, זה המקום הטבעי עבור ילד, גדל בתוך בית, בבית יש משפחה, בבית לומדים לדבר. נתחיל בדבר הפשוט שכולם מבינים אותו, ילד שגדל בבית שמדברים בצרפתית, ככל הנראה ידע צרפתית. ילד שגדל בבית שמדברים בספרדית, ככל הנראה ידבר ספרדית, גם עם עוד שפות, כן? זה חלק משמעותי בהתפתחות, וכך גם בעברית כמובן. אבל... שפה זה לא רק השפה, מה שנקרא, הלשון שבה מדברים, אלא צורת התקשורת. כן? בן אדם, אנחנו יכולים לעשות לתפילו מבחן, לקחת תפוסה של אנשים ולשאול אותם שאלה, מסוג השאלות, כן, מה את עושה בן אדם? אני פעם הייתי בכזה פורום, מישהו עשה כזה מבחן, שם 80 אנשים, והוא שאל אותם, מה אתה עושה? הוא תיאר את זה קצת ברחבה, אתה הולך בדרך, אתה רוצה להשיג איזשהו דבר שהוא החלום שלך. כל אחד יחלום על הדבר שהוא הכי חולם, לא תצטרכו להגיד מהו, כי אתם יכולים לעשות באופן חופשי. תתארו לעצמכם שאתם הולכים להשיג את הדבר הזה, 8 ימים, עובדים קשה, הולכים בשמש, הולכים בקור, מטפסים בהר גבוה, יורדים לאיזה תאום, צריכים לעבור איזשהו נחל שוטף. כן, אתה מגיע למקום, והדלת סגורה. עכשיו, את התשובה לשאלה הזאת, כל אחד יכתוב על פתק, זה מה שעשה את המבחן שלנו. עכשיו, הדבר המעניין הוא לפני ש... אחרי שכולם כתבו והוא שואל את כולם, כמה תשובות אתם חושבים שיש לשאלה הזאת?
מה השאלה?
מה אתה עושה?
פותח את
הדלת, אתה כבר עולה תשובה. אבל המעניין הוא שכמעט כולם, מתוך ה-80, כמעט כולם אמרו, לפני שהקראו את התשובות שלהם, יש מקסימום 2 תשובות אפשריות. לא היה אף תשובה מקבילה. ב-80 תשובות אף אחד לא אמר אותו דבר.
רגע, אבל אותה תשובה...
בהבדלים שונים שהם מהותיים. מה אתה אומר על אדם שאמר? מה זאת אומרת? שוברים את הדלת? או פותחים את הדלת? זה 2 תשובות שונות שמשקפות אמונות אחרות.
זה 2 התשובות של כולם.
הלאה. מה אתה אומר על אדם שאמר חוזר הביתה? אתה קורא לו שייטי, אבל יש אנשים כאלה. ומה אתה אומר על אדם שאומר... אתה אומר על אדם שאומר... אומר הבן אדם שאומר, אני... מה פירוש? צועקים? עכשיו, אני יכול להביא לך 10 שאלות כאלה, שמשקפות באופן עמוק תפיסת חיים עמוקה. עכשיו, כמו שכשאדם לומד לדבר, הוא לומד לדבר עברית או צרפתית או אנגלית, הוא גם לומד לדבר תקשורת עם המציאות ועם בני אדם. כן? אתה פוגש אנשים, ילד בן 5, כן? גר בבית שלו, יש לו בבית משחקים, הם המשחקים שלו, בראש שלו הוא לא יודע מזה שאבא שלו בא לבית. כן? זה המשחקים שלו, אבא בכלל לא משתמש במשחקים, אני חושב שזה שלו. כן, יום אחד מגיע בן דוד, ואבא לוקח אחד מהמשחקים ונותן לבן דוד. מה היה פה? שוד. כן? פשוט, לגמרי פשוט. מה עושים כשיש שוד כזה? ברוך אתה אדינו, יאללה, אלו, 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 שאלה
כבר
היום.
שאלה
כבר
היום. אם אני עובר בחור שמי, אבל לא מספיק
להגיד את המנצחה.
מה
הדיחה שיהיה? שיעור המלאכה. שיעור המלאכה. זה התגובה ה-81. אתה צוחק? אחת התגובות היה, אם לא מצאת, כנראה זה לא חשוב. לא, שוב, עכשיו, לא מדובר על תגובה שאנשים חשבו עליה וענו עליה לאיזשהו זה. מדובר על תגובה ספונטנית שאנשים עונים, שהיא משקפת את עולם התפיסות הפנימיות של בני אדם. עכשיו, יש מקום לחשוב, יש הרבה מאוד מאוד אפשרויות איך לענות על שאלות כאלה. מה עושה הילד הזה שלקחים לו חפץ? אפשרות אחת, אני חושש שהיא תהיה הכי שכיחה, זה הולך להרביץ. אפשרות אחרת, זה לבכות. אפשרות אחרת זה להגיד לו, לא, למה אתה לוקח? זה שלי. אפשרות אחרת זה, בוא נשחק ביחד. ואיזו אפשרות חמישית שעולה בדעתי.
מה אתה עושה? זה שלי.
כן, בקיצור, במילים אחרות, החיים מלאים בתפיסות עולם שהן מעצבות. אם אתה שואל למה, ברוב המקרים שאנשים הם עניים, בזמננו בפרט שהעוני, עוני אמיתי ממשי, כמעט לא קיים. כמעט לא קיים. לא אומר שאין מצוקה, אבל עוני אמיתי הוא כמעט תמיד תוצאה של עמדות נפשיות. שוב, זה לא עושה את הבעיה פחות חמורה. אבל זה אומר שאתה חושב איך להתמודד איתה, לצורך העניין, אני מכיר בני אדם שהם חיים בתפיסה חסכנית. יש להם הרבה כסף. אבל התפיסה שלהם, אני לא אומר את זה דווקא בתור שזה רע, אבל התפיסה שלהם שלא מוצאים כסף סתם. כן, אני מכיר אישה שחיה בבית עם הרבה מאוד כסף, וכשהיא גרה ברחוב בר אילן, והיא צריכה ללכת לשער החסד לאבא שלה, היא הולכת ברגל. כן, באוטובוס עולה 6 שקל. עכשיו, שלא לדבר על מונית, לא עליה על דעתה. עכשיו, היא לא מרגישה אם זה רע גם. עכשיו, זה עוד שאלה. זה עוד שאלה. יש הרבה מאוד 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 תפיסות ותת תפיסות וצורת התנהלות, וחלק גדול מהתפיסות אדם לומד בבית הוריו. דרך אגב, ללמוד בבית הוריו זה לא דווקא לאמץ את מה שהם עושים, לפעמים זה להגיב ההפך. אבל שוב, יש השפעה עצומה להורים על השפה שהילד יודע אותה, מאוד מאוד גדולה ומאוד משמעותית, והיא מעצבת חלק משמעותי, אפשר בחיים ללמוד ולתקן, אני לא אומר שלא, אבל זה כבר לא תמיד קורה, וזה מורכב, וזה מסובך, וכו'. עכשיו, באמת, אנחנו משתמשים במילה בעיות נפשיות, עולה לנו בראש בעיות קליניות, אבל בעיות קליניות הן חלק קטן מהדברים, אני לא אומר שאין להם משמעות, הן חלק קטן מהדברים. הרבה יותר מהותי בהקשר הזה, זה תפיסות עולם עמוקות, שחלק מהם, בגלל שאנחנו מדברים על אנשים שהם אנשי תורה, חלק מהם מתחבר יחד עם התפיסות הדתיות, התורניות. זאת אומרת, טבעו של אדם, שאתה אומר לו משפט מסוים, הוא מעצב אותו בתודעה שלו, לפי המבנה הנפשי שלו. כן, איך אמר, אני סיפרת לכם את זה פה, כן, כדוגמה, אומר לי נער באיזשהו אירוע, הוא שואל אותי, אתה מאלה שאומרים שהקדוש ברוך הוא לא דיקטטור? אמרתי לו, מודה באשמה. הוא שואל אותי, תגיד לי, למה שהוא לא יהיה דיקטטור? אם אני הייתי כל יכול, לא הייתי דיקטטור? אז עמד הקצל השני להגיד לו, כנראה שיש את זה לכל שהוא בין אלוקי לבינך. אבל אמרתי לו במשפט אחר, הרבה יותר מהותי. כן? אם היית רוצה שאנשים יצחצחו לך נעליים ויכינו לך אוכל, אפשר לעשות את זה עם דיקטטורה. אבל אם אתה רוצה חברים, אי אפשר עם דיקטטורה. מה אפשר לעשות? שאלוקים רוצה חברים. אז הוא לא יכול להשתמש עם דיקטטורה. עכשיו שוב, זו תפיסה. זו תפיסה. כשאתה שואל בן אדם מה רוצה הבן אדם שעומד מולך, יש אנשים שחיים בתודעה, הוא רוצה לנצל אותך. שוב, לא מדובר על מידע. הם לא חושבים שהם יודעים. הם יודעים שהם לא מכירים את הבן אדם הזה שעכשיו הגיע לפה. אלא זה שאיזושהי נקודת מוצא שנשענת על, תקרא לזה, על ההיכרות שלהם עם העולם. דרך אגב, אחד הדברים הטרגיים והנוראים בעולם, זה שהניסיון מאשר בדרך כלל לבני אדם את מה שהם הבינו. וזה טרגדיה. כי הם מפעילים את האנשים בדרך הזאת, כן? אדם שמצפה לזה שאנשים ינצלו אותו, מתייחס אליהם בהתאם, ובחלק גדול מהמקרים הוא יביא אותם למקום הזה.
שמשנה תודעה.
לא, שלא. כל מה שאני אומר הוא בדרך כלל. יש הרבה מאוד, בדרך כלל, גם, בדרך, רוב האנשים שחוו את האירוע כמו השבירה באוקטובר, הוא נכנס להם לתוך התודעה שלהם, ושינה שם, אבל בהתאם לעולם שהם היו בו. והביא אותם לקצה לפה, לקצה לשם, וכן הלאה. אירוע משנה תודעה בדרך כלל הוא אירוע של מודעות. אירוע שמישהו בא, וניסה להביא את זה, בזה עושים את זה בחלק מהמקרים בטיפול פסיכולוגי, לא שזה קל, לא שאני ממליץ לכל אחד לעשות את זה, אבל זה בעצם הרעיון. הרעיון של טיפול פסיכולוגי הוא לא לרפות מחלות. מעטות המחלות שאפשר לרפות עם טיפול פסיכולוגי. אבל טיפול פסיכולוגי טוב הוא טיפול שמעצב התייחסות נכונה יותר למציאות, וצריך לדעת איך עושים את זה. אבל זה מאוד מאוד משמעותי, מאוד מאוד משמעותי, וזה הדבר הכי קריטי. הכי קריטי באמת שמעצב את הפעילות של בני אדם. האם אפשר האם דברים גדולים אפשר להשיג אותם בקלות? ילד באיזשהו מקום שואל את עצמו, התשובה האמיתית היא תלוי מה, תלוי איך, כל אחד יודע שהתשובה האמיתית היא תלוית נסיבות, ואין לה תשובה אחת כותרת. אבל לכל אדם יש איזושהי תשובה שמונחת, תשובה תיאורטית כזאת, כללית, שמונחת מאחורי הראש, שאומרת, הרוב לא משיג. או לחילופין, מה הבעיה? כן, זה תלוי בהלכות יסוד. הניסיון משפיע, אני לא אומר שהניסיון לא משפיע על זה. זאת אומרת, אם אדם חווה הצלחות כל הזמן, זה יקדם יותר תפיסות כאלה. אבל יש אנשים שיגידו לך, תשמע, יצא זה פוקס. אמא שלי עליה שלום הייתה אומרת שיש אנשים שכשיורקים עליהם, הם אומרים שזה יורד גשם, ויש אנשים כשיורד גשם, הם אומרים שיורקים עליהם. ויש בן אדם, שכשיבש, הוא אומר, בטח משהו ירק, רק זה לא פגע. זאת אומרת, הנחות היסוד של האדם על המציאות, הן הנחות מאוד מאוד עמוקות, ושורשם בהרבה מאוד בשנות הילדות, אבל אני רוצה להתייחס לא כל כך, בדרך כלל אנחנו לא בוחרים את הבית שבו גדלנו, ולכן פחות משמעותי לעסוק בשאלה הזו. אבל גם משמעותי להבין שיש יסודות, יש תפיסות יסוד עמוקות באדם, שהן יוצרות יחס נכון. יחס נכון, וזה מאוד מאוד משקף את השאלה, איך אנחנו מבינים את התורה. כי, שוב, יש פה איזשהו תהליך דיאלקטי, תהליך שבנוי על שני דברים, כאילו, אדם יש לו תפיסות פנימיות שהוא גדל בהן, שהן לא קשורות קשר מהותי לתפיסה תורנית, והן מתחברות לו עם התפיסה התורנית, כי הוא קיבל חינוך תורני, ואז הוא יוצר לעצמו איזושהי תפיסה מה התורה אומרת. יש הרבה אנשים, אני יצא לי לגלוש אנשים, שהאמונה שלהם הבסיסית היא שמה שהקדוש ברוך הוא רוצה, ועל זה הוא ייתן שכר, כן? יהודים מאמינים בתורה, יהודים שיש הרבה שכר, השכר הוא גדול מאוד וכו' וכו'. אבל אם אתה שואל אותם על מה הקדוש ברוך הוא משלם שכר, אמרתי לך, על זה שסובלים. על זה שסובלים. עכשיו, תבין, אני אמרתי, השבוע ישבתי בן אדם, לא, זה היום חמישי.
זה שסובלים סתם?
לא, זה כל מאמץ. אני אומר לך מה שאמר לי בן אדם. אמרתי לו, תנסה לדמיין לרגע אדם כמוני. לדמיין לך, כן, אני אדם, אני אומר לך את האמת שאף אחד לא שומע. אתה יודע מה עושה לי כיף באמת? לא נעים לי להגיד. כשאני נותן סתירה לבן אדם, סתירה מצלצלת, ורואים כמה זה כואב לו, זה עושה לי כיף. אבל אני אדם ישר, אדם בגון, אני לא יודע שאסור. אבל בוא נעשה עסקה. כמה כסף אתה דורש? אני אשאר לך, תבין את זה, אני אשאר לך משתלם על סתירה כזה. אני מוכן לשלם בשפע, כן? 10,000 שקל על סתירת לחי מצלצלת, אבל כזאת שתכאב לך באמת. עכשיו, תעזוב את השאלה אם אתה מסכים או לא מסכים. לא יודע, שאלה מעניינת. מה אתה חושב על אדם שמזמין כזאת עסקה? אבל אתה מסכים איתי שהוא חולה נפש? במובן הכי רע של המילה? כן? אל תצטט לי, על כלל הגדול הוא שיש דברים שהם כל כך לא נכונים ששום ציטוט לא יוכל ליישר אותם. או שנמצא פשט, או שנגיד שאנחנו לא יודעים פשט. עולה על דעתך שהקדוש ברוך הוא משלם כסף, משלם שכר, כי הוא פשוט רוצה אותנו סובלים, והוא מוכן לשלם את זה, כי הוא הגון, אז הוא משלם על הסבל הזה. לא יעלה על הדעת. בעיניי זה לא יעלה על הדעת, זה לא יכול להיות. עכשיו אני אעשה עם ציטוטים או שנמצא פשט. יש מספיק מאמרי חז"ל שאני לא מבין אותם גם. לא יקרה אסונים, גם את זה אני לא אבין.
הפתרון לזה שיש איסורים זה לא שם של
האבא. לא, 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 לא בצורה הזו. אתה יודע מה הנוסחה, מה הנוסחה, לא יעלה על הדעת. כן, אני משלם כסף לאנשים על המעמד שלהם, הכוונה היא ככה, אני רוצה שיסיידו לי את הבית. אני לא משלם על המעמד, רק אני משער כמה כסף משלמים על הסיעוד, תלוי במאמץ שזה עולה לך. זה אני מבין, כי אתה משקיע, אבל אני, מישהו, תגיד, אכפת לי שהעובד עשה את זה בקלות, כאילו, כאילו, אני רוצה שהבית שלי יהיה מסויד, על זה אני משלם.
כן, אבל
אני...
הוא לא רוצה שהבית שלי יהיה מסויד, הוא רוצה שאנשים יסיידו.
אין דבר כזה, הוא לא רוצה שאנשים יסבלו. לא יכול להיות, לא יכול להיות. אני אומר לך עוד פעם, הקדוש ברוך הוא רוצה שאנשים ייהנו. זו התפיסה שלי. פשוט מאוד, אני אגיד לך יותר מזה. תאר לעצמך, אני הבאתי פעם משל, היו אצלי בבית, מעשה שלא היה, כך לא היה, היו אצלי בבית שני אנשים. לצורך אני אקרא להם שמעון וחיים. שמעון וחיים היו אותי שבת שלמה. כדרכנו, אצלנו מגישים אוכל בשבת, שרים קצת זמירות, מדברים הרבה דברי תורה, קצת סתם שיחות של מה, ככה גם יש זמן לישון. שבת שלמה, מוצאי שבת, שמעון וחיים יוצאים מהבית שלי, הם הולכים, קרה פנצ'ר, טעות קטנה, המכשיר הקלטה של הבת שלי נפל לתוך התיק שלהם, והם לקחו אותו איתם. אחרי שעה הם שמים לב שהמכשיר הקלטה נמצא שם, החזירו אותו, מתברך שהמכשיר עבד והקליט את השיחה שלהם ביציאה מהבית. ואז אני יושב ושומע את השיחה, שמעון אומר לחיים, תקשיב, אני שבת אצל מאיר בשבילי סיוט. לא סובל את האוכל שלהם, הניגונים שלו מעצבנים, הדברי תורה שלו מעצבנים. למה אתה נמצא פה? מה פירוש שאני אוהב אותו ורוצה שיהיה לו טוב? הוא נהנה מזה. אני בשבילו. חיים אומר, מעניין. אני אוהב את האוכל, אוהב את הדברי, הכל שם מתוק מדבש. תגידו לי אתם, את מי אני מזמין שבוע הבא? יש לכם ספק? שמעון אוהב אותי יותר. הוא מוכן להקריא בשבילי. התשובה היא, אף אחד לא רוצה שיקריבו בשבילו. נקודה. לא אף אדם, וגם לא הקדוש ברוך הוא. נקודה. פשוט ותכלית. המילה קורבנות היא אחת הדוגמאות הטרגיות לסיפור הזה, כי המילה קורבנות, השורש של קורבנות הוא לא בשון הקרבה, אלא בשון לקרב. בשון קרבה. הקורבנות נועדו לקרב. כן, אני אוהב שנותנים לי מתנות, כי מתנה מביאה את זה שאנשים אוהבים אותי, לא ש... עוד הפעם, אתה שואל איך מביאים את המתנה וכו'. הקדוש ברוך הוא לא אוהב... מה? כן, יקרה פה כדה. המילה הקרבה כולה משנה התקרבות, רק שאנשים תפסו את ההקרבה, וזה נכון, ויש פה נקודה חשובה לשימת לב. כאשר בן אדם משקיע ועושה בשבילי משהו מתוך אהבה, יש מקום לבחון כמה זה היה לו, כמה הוא השקיע, כדי לדעת כמה הוא אוהב אותי. לא כי אני מעוניין. שני אנשים באו לחתונה שלי לדבר אתכם בסיפור אמיתי. אחד הגיע, החתונה שלי הייתה בתמיר, אחד הגיע מעזרת תורה. כן? ואדם אחר הגיע מברזיל. אז אני אומר, זה שהגיע מברזיל, יש לי יותר עדות, הוא לא בא כדי לסבול. אני לא שמח בזה שהוא בא, כי נשמע, הוא כל כך היה לו קשה. אלא אני למד כמה ההנאה שלו בחתונה הייתה גדולה ומשמעותית, מזה שהיה שווה לו לתרוח. זה אני מסכים. אבל האם אני רוצה, כן, זה מה שרציתי שהאדם הזה יסבול בשבילי? לא, אני רוצה לדעת, יכול להיות שזה שבא מעזרת תורה, גם היה מגיע אם הוא היה בא מברזיל. רק במקרה הוא גם גר בעזרת תורה, זה היה לו קל. עד הרב, לכולם זה טוב. כן, יכול להיות שאני לא יוכל לדעת, לא יוכל לדעת כמה הוא אוהב אותי וכמה הוא רוצה שאני אהיה שם. אבל מה שהקדוש ברוך הוא רוצה מבני אדם זה שהם ייהנו.
כן, השאלה אם הרב ילך כתובה לעשות בברזיל כדי לבדוק את האום מעזרת תורה.
בדרך כלל אין צורך, כי איך אומרים, קודם כל אני, המבחן יכול להתבדות, יכול להיכשל, אבל לא רק זה, אלא בגלל שכן, אתה יודע, הקדוש ברוך הוא ודאי לא צריך את זה.
אבל איוב זה לא קצת הסיפור, אבל זה באמת.
תראה, אני לא, אני רוצה להבין, יש הרבה מאוד שאלות שאפשר לשאול בחיים על העולם, על התורה וכו'. השאלות האלה, צריך לענות עליהן. אפשר להגיד גם במקרים מסוימים שאני לא יודע תשובה. השאלה היא, מהי העמדה של היהדות? אחר כך נשאל קושיות, או נתרץ קושיות. אנשים, ביאללה קושיות אנחנו נשנה את הסיפור, זה לא עובד. זה לא עובד ככה. יש, המילה, המושג אלוקים, יש לו משמעות. מה המושג אלוקים אומר? כן? אתמול ישבתי בלילה, בשיעור שיש לי בבני ברק, בבית של אבא שלי. עכשיו שם אדם אומר, אולי מה שאלוקים אוהב, ועל זה הוא משלם, זה שאנשים סובלים?
הוא במקרה זה היה בבני ברק.
לא, זה קשור. לא יודע, זה קשור, אני לא, לא נכון. עכשיו, יש עוד שאלה נוספת שמונחת בשאלה הזאת, כן? איזה בני אדם הקודש ברוך הוא ברא בעולם? בזה יש הנחת יסוד כמעט מוסכמת על כולם. שהקדש ברוך הוא ברא יצורים אנושיים, חלשים. רוב האנשים כך חושבים. ואני אומר, הקודש ברוך הוא יושב בשמיים נעלב ונפגע מהתפיסה הזאת. זה הבריאה המרכזית שלו. כן, אני אחזור על המשל הזה, שראיתי אותו הרבה פעמים. כן, אני הוצאתי ספר לפי התקופה. תחשוב שבן אדם בא להחמיא לי על הספר, הוא תופס את הספר, הוא אומר, תשמע, איזה קריחה יפה. איזה עימוד יפה. גם על השפה שלך היא מוצלחת. הרעיונות לא משהו. אני אמור לראות מהמחמאה כזאת? אנחנו אומרים זה לקודש ברוך. מורה בו מעשיך השם. הפרפרים והפרחים, הציפורים והנמרים, הנחלים והערים, הכל, הכוכבים, אל תשאל, מדהים. גם גוף האדם, מה זה? לא יאומן. באמת זה, מי שקצת, היה לי, ישבתי עם הרופא של אבא שלי, והוא הסביר לי על פרט אחד, על חוט השדרה, מה קורה שם? וזה כלום, רק עין וכאפס לעומת הידע שקיים בתחום הזה, אולי יש עוד ידע שלא קיים, מדהים ממש. אבל האדם עצמו, עוד הפעם ציטוטים ועוד הפעם ציטוטים. אני אשאל לך שאלה. אתה מאשר את האגרה הזאת. אני אומר שהקדוש ברוך הוא נעלב מהעמדה הזאת.
מה זה באמת? אף אחד לא אומר שהאדם בחומר שלו. אף אחד לא אומר שהאדם בחומר שלו. איך שאנחנו
מוצאים בפועל
עושים,
הבחירות
של
הרבה. מה שאתה רואה את הבחירות שלנו? אני לא מבין. איזה מין עמדה זאת? איזה מין עמדה זאת? איזה מין עמדה זו ש... האדם הוא טוב מאוד, רק רוב הבחירות שלו רעות. לא יכול להיות.
אבל בחירה היא בחירה.
אם היית אומר לי 50-50, אני שומע. אתה אומר לי, הרוב הבחירות הן רעות, ואחר כך אתה אומר לי, האדם הוא טוב, לא. אני אומר לך שרוב מוחלט של הבחירות האנושיות הן טובות.
או שהם נועדו לטוב, רק שהם...
אדם טועה בהרבה מאוד סיטואציות, או הרבה מאוד סיטואציות לא יודע איך להגיע אל הטוב. רוב מוחלט של המעשים שבני אדם עושים, עושים אותם עם כוונה טובה. אם כולם מסכימים איתי, אם כולם מסכימים איתי, אז מה טוב? חבל להתווכח. אני אומר, התפיסה של התורה שאדם נברא בצלם אלוקים. זאת אומרת, התודעה האנושית היא נפלאה. היא נפלאה, לא טובה. נפלאה. עכשיו, תנסה להבין איזה מערכות יחסים אנחנו יוצרים שאנחנו באים מהתפיסה הזו, ואיזה מערכות יחסים אנחנו יוצרים בתפיסה אחרת. כן?
כן, אפשר להגיד שאם תפיסת העולם היא קולקלת, כל מיני חברות שיש לנו תפיסת העולם קולקלת, אז במילא הרבה דברים שאנשים קוראים להם כאילו טוב, ותחת
מחמים לרע.
לא מחמים, הם עושים
הרבה... אני מסכים, זה אני מסכים. אבל יש לי אפשרות לקרוא לבן אדם. ולהסביר לו מה אני רוצה. אתה אומר, יש מהמורכבות אם להשיג את הרמקול המתאים, וזה אני שומע.
לא, בסוף זה הרגל של העולם. באפריקה, באסיה, אנשים חושבים צורה.
אני מקובל עליי דבר אחד, שאם בא מישהו להרוג אותי, אני לא חושב פעמיים. ואני הורג אותו לפני זה, לא חושב מה הסיבות שלו ומה זה ואיפה הטעות ואיפה זה, אני קודם כל מציל את החיים שלי. שלי ושל כל האנשים ששייכים לצד שלי. אבל אם אתה שואל, זה שאלה אמיתית. ההנחה, דרך אגב, אנשים אומרים, הם כאלה. לא מאמין בזה. אישית אני לא מאמין בזה, אבל אנחנו קצת נכנסים לנושא אחר. כן. אני מניח שיש תפיסות מקולקלות שגורמות לחברות מסוימות לפעול פחות טוב. יש אווירה מסוימת שגורמת האנשים להחליט החלטות לא נכונות. לא מאמין בזה שיש אנשים שהם נבראו וההוויה שלהם היא רעה.
לא, ברור לא הבריאה. אם זה תפיסות עולם של 1,000 שנים, כאילו מיידי אנשים...
רוב האנשים שאני מכיר, רוב האנשים שאני מכיר לא חיים 1,000 שנה.
כן, אבל הוא תרבויות, במצב שאין לו בכלל דרך
לנחשוב. אני לא מדבר פרקטי עכשיו בשאלה המעשית. אני לא מדבר עכשיו על השאלה המעשית, איך אנחנו נשנה, נפתור את הבעיה של הסכסוך הערבי-ישראלי. שאלה טובה. אני גם מאמין ששם תודעה נכונה תגרום, הבנה נכונה של הסיפור. דקה, תן לי... אני אומר, קודם כל רוב הדיונים שלנו הם לא מתייחסים לשאלות האלה, מתייחסים ליחסים עם אנשים שאנחנו פוגשים אותם ביום יום ואיך אנחנו נעלים את החיים. כן, אנשים נמצאים במערכת יחסים לצורך העניין בתוך נישואין. איך החיים שלהם נראים, איך הם מגיבים ומה הם מצפים שהאישה תגיב. רוב האנשים, ברוב המקרים שאתה פוגש אנשים שמתנהגים נורא, זה אי הבנה. זה אי הבנה שהיא תוצר של תפיסות מוקדמות, שהוא מביא, היא אומרת א', כן, תנסה לדמיין, אמרתי, למשל, אמרתי לאיזה זוג לפני כמה ימים. תנסו לדמיין לרגע שאתה מדבר צרפתית, והיא מדברת ספרדית, אתה אומר לה בצרפתית, תודה רבה, כמה אני שמח לראות אותך. בספרדית, המילים האלה בעצמם מטומטמת, לכי מכאן. זה טרגדיה, כן? אז זה בעצם מה שקורה. עכשיו, איך פותרים? אני לא מדבר עכשיו, אני לא עסוק עכשיו בפרקטיקה איך לפתור בעיות. אני מדבר על נקודת המוצא. נקודת המוצא שהקדוש ברוך הוא ברא בני אדם שנבראו בצלם אלוקים, הקדוש ברוך הוא ברא בני אדם שיש דרך, יש אפשרות לתקשר איתם, יש אפשרות להגיע איתם להבנה, יש אפשרות להבין אותם ושהם יבינו אותך, ויש אפשרות להגיע איתם למערכת יחסים טובה ונכונה. לא ב-100% מהמקרים, יש פערים גדולים מדי, יש בעיות, אני לא אומר שלא. מאוד מאוד משמעותי, התפיסה הזאת היא מאוד משמעותית, והיא בנויה על הבנה מסוימת, התפיסה המסוימת של המציאות האנושית. אם אנחנו נצא מקורת מבט שונה, אז הדברים הם אחרים. עכשיו תנסה לחשוב באמת, אדם שגדל במקום שבו הנחת היסוד הפשוטה היא שבני אדם הם יצורים רעים ושאין לך סיבה לדבר איתם, כי אם תספר להם מה אתה מרגיש, הם ינצלו את זה בהכרח לרעה. האדם הזה מתחתן יום אחד, מצא אישה טובה לצורך העניין, והוא עכשיו יושב איתה ביחד והוא צריך לדבר איתה. מה הסיכוי שהתקשורת היא הטובה? בדרך כלל, התקשורת לא תהיה טובה. למה? הוא בא מנקודת הנחה, הוא ככה מפרש את מה שהיא אומרת, ככה הוא מפרש את עצמו, כאילו פועל ומחליט ומדבר, הוא גורם לה להבין פעם נוספת שזה לא כדאי לדבר פה, וזה הכל. עכשיו, זה דוגמה, בנישואים זה דוגמה אחת, אבל זה אותו דבר נכון אם האדם הזה יהיה עובד של איזה מפעל, כן, התודעה שלו שבוסים עסוקים בלנצל. זה נאמר לו באחורי הראש, יש רמקול שאומר את זה, 10 פעמים בכל שעה. הוא יודע שזה הגזמה. אז הוא מתקן ככה, לא כולם. רובם. נו, והוא כנראה מהרוב. עכשיו תבין איך הוא מגיב למה שהוא אומר, ואיך הוא מפרש וכן הלאה. אבל אני לא אומר, זה שבן אדם סובל כך אומרים העולם, זה שאדם סובל מפרנויה, זה לא אומר שלא רוצים אותו. יכול להיות שבמקרה גם הוא נתקל באדם שבאמת...
אבל באמת כל השחושים כאן רוצים אותם, אז יש פה איזושהי
הקבלה מעניינת. כן, כן.
מה, הוא נתפק כל החיים?
לא אומר, צריך לחשוב איך יוצרים שינוי. זה אחד התפקידים של למידה. למידה באה להעשיר את ארגז הכלים שלנו. תלוי כמה אסירים, כמה בית האסורים הוא חזק וקשה. לא רגע, אני חושב שאף אחד לא צריך לעשות את זה לבד לבד. כולנו נמצאים בחברה אנושית. יש מספיק אנשים טובים מסביב. אדם צריך לפתח לכן אני מאוד מאוד כועס על זה שאנשים אומרים, מה נשמע? ברוך השם, הכל בסדר. אז עוד פעם, אין לי בעיה עם זה שפגוש לך אדם באוטובוס, שלמד אותך בישיבה קטנה, שואל אותך מה שלומך, אתה לא אמור עכשיו לספר לו מה קרה, הוא לא רוצה, איך אומרים, העולם אומרים שנכס אדם ששואלים אותו מה נשמע והוא עונה. אבל, 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 אבל כל אדם אמור להיות מקום שבו הוא מדבר באמת.
אנשים בכלל לא אומרים בסדר, אומרים, מה
נקרא
ברוך השם?
אין הדל גדול להגיד ברוך השם, בסדר להגיד ברוך השם. זה אותו דבר, הכוונה היא, אל תטריד אותי. והציבור החילוני אומרים את זה, אומרים את זה הרבה יותר חזק. טוב, תודה, תודה.
כן,
כן. מה נשמע, תודה? כן.
אוי, זה הכי חזק.
ככה אומרים, זה מקובל?
לא, כאילו זה בעצם התייחסתי אליך.
כן? הבנתי שאתה יפה מצדך שאכפת לך ממני, וזה לא, וטוב שזה לא באמת. אבל, אבל, אבל בן אדם אמור להיות לו מקום שבו הוא יכול לדבר. מה?
צריך
לבטל את
השאלה, לא את התשובות.
לא, אני לא, אני לא רוצה שום דבר, לא, הכל בסדר, רק שאדם ידע, אדם יבין שזאת לא תשובה אמיתית, היא תשובה אמיתית כי השאלה לא הייתה אמיתית. בהרבה מאוד סיטואציות יש השאלה הזאת נשמעת באמת, ואנשים צריכים להגיד, אתה כמה מעט אנשים מדברים? אני אומר את זה כהדרכה לניסויים, למשל, אנשים רבים, מרבים מאוד 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 לפטפט, אבל ממעטים לדבר. מה ההבדל בין לפטפט ולדבר? לפטפט זה לדבר על סוריה, לדבר על, 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 על נתניהו, לדבר על, על כל מיני עניינים אחרים, חוץ ממה שקשור לחיים שלנו. האם אני מוכן לבוא, וזה מורכב גם שאני נמצא בדלת אמות פרטיות שלי, גם בכל, בכל סיטואציה, האם אני מוכן לבוא ולהגיד, תקשיב, הדבר הזה, האירוע הזה אתמול, הצורה שדיברת, לא היה לי נעים, גרם לי קושי. מאוד משמעותי גם, מסר אני. אין? אומר לי בן אדם ש... ש, ש, ש אפשר על, 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 מה עושים עם, 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 עם הורי, ש... אומר, אדם, אדם מבוגר כבר, אדם נשוי וזה, אבל האמא שלו מתערבת וככה וככה וככה. אז הוא אומר לי, אמרת לו, תגיד לי אמא שלך שזה קשה לך. אז הוא אומר לי, מה פירוש? אמרתי לה שזה לא בסדר שהיא מתערבת. לא, אתה לא אמרת לה שזה קשה לך. אמרת לה שלא בסדר מבחינתה שהיא מתערבת. באת וביקרת אותה. אמרת את עצמך כשופט בשבילה. זה לא נעים לה. זה לא מה שאתה לא צודק. אבל זה לא דבר נעים, וזה לא גורם לה את, את, את הרצון לשמוע לך. אבל תגיד לה, אמא, כשאת שואלת אותי, שאלות אישיות, זה שם אותי במבוכה, זה קשה לי, זה לא נוח לי.
סליחה, יש אנשים שלא יודעים להגיד את המשפט הזה בחיים שלהם, לא חלמו
שיהיה... אני מסכים.
במיוחד עם אמא שקרנפת אותם כל היום.
אני מסכים, אני מסכים, אני מסכים איתך, סמי, שצריך ללמוד לדבר ככה. ולמה? בוא נשאל את זה את השאלה האמיתית. מה הסיבה שבן אדם אומר, זה לא בסדר שאת מתערבת, ולא אומר קשה לי שאת מתערבת.
אני טוב מאוד שאימא, ואותו רגע מבינה שהיא אשמה, כי...
לא, 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 זה לא נכון.
מה זאת אומרת? לא מרגישה...
זה לא נכון, זה לא נכון, זה לא נכון. אני אפילו יכול להגיד לך על אדם שהדרכתי אותו, אדם שאבא שלו היום אמר לו ביקורת. אז אמרתי לו, תגיד לאבא שלך כך, אבא, זה שאתה מבקר אותי, קודם כל מלמד אותי שאתה אוהב אותי ואכפת לך ממני. שנית, מאוד מאוד חשוב לי לשמוע ממך ביקורת, כי הביקורת שלך היא מחכימה אותי, אבל אני רוצה שתבין שאני לא יכול לאמץ אותו. אני, כל מה שאתה אומר לי, אני לוקח בחשבון, אני עושה חלק קטן מזה. אבל זה בזכות שאתה אומר לי ביקורת.
כן,
ביקורת התפתח. אני מבטיח לך, מבטיח לך, קודם כל, גם אם הביקורת לא... לא, אני לא יכול, אני חייב את עצמאי, אני חייב לבנות, אני בונה עכשיו את הבית שלי, אני לא יכול לבוא לאשתי ולהגיד לה, אני עושה ככה כי אבא שלי אמר. אני לא יכול. אני לא יכול להגיד לעצמי, ליצר הרע שלי, אני עושה את זה כי אבא שלי אמר. אני שומע את מה שאתה אומר, אני לוקח את זה לתשומת ליבי, ואבא, כל פעם שאתה אומר לי ביקורת, גם אם אני לא שומע בכלל, אל תצטער על זה. זה טוב לי שאתה אומר את הביקורת. יש סיכון שאבא יבין שכדי להגיד פחות. אבל, אבל, אבל גם, גם אם הוא לא יגיד פחות, אתה פתרת את הבעיה. כי זה לא אמור להפריע לך. אתה חופשי לעשות כמו שאתה רוצה. אני באמת, באמת... גם בעיניו. אני לא אומר שבפעם אחת שתגיד הבעיה תיפטר. ייקח לו זמן להבין את המסר. ייקח לו זמן להבין את המסר. המסר הזה הוא מסר אמיתי ונכון. לא, חלילה. חלילה, אני לא מבין מה אתה רוצה. אני הולך להתייעץ עם יועץ משכנתאות. הוא יכעס עליי אחר כך, למה לא שמעתי בקולו? העיצה נועדה, איך אומרים, אתה יודע, יש, כולנו יודעים, כן, מה התפקיד הרשמי והסמכות הרשמית של היועצת המשפטית לממשלה? רק לתת עיצות. זהו, זה הנקודה. עכשיו, האם באמת אני שואל אותך, האם אתה לא חושב שבאמת כדאי להקשיב לעיצות של אבא? כדאי להקשיב. התשובה היא כי אתה מבין, יש פה הנחת יסוד סמויה שאתה חייב לשמוע בקולו. אז בוא נסכם את זה, ונגיד את זה באופן הכי ברור, ונעמוד מאחורי זה כמה פעמים. אם אבא חוזר ושואל, למה לא עשית? אבא, אמרתי לך, אני לא יכול. שוב, מסר אני, זה אומר, לי זה קשה. עכשיו, אין אדם, תנסה לדמיין לרגע ששכן שלי מפריע לי לישון. שתיים בלילה הוא מדליק מוזיקה. אני יכול להרים אליו טלפון, נגיד לו, תשמע, יעקב, בשתיים בלילה אתה צריך לישון. אתה לא אמור לשמוע מוזיקה. מה אני אקבל? הוא יסתכל, אתה נורמלי, כאילו, מה אתה מתערב לי בחיים? אבל אם אני אגיד לו, תשמע, יעקב, אני צריך בבוקר לקום בשש. יש לי סדר יום, יש לי עבודה, יש לי זה. כשאתה עושה רעש בשניים בלילה, זה פשוט מפריע לי. אני לא מבטיח שזה יעזור, אבל הרבה הרבה יותר מאשר הנוסח הקודם. אם אתה רוצה לעסוק בנושא קונקרטי, ספציפי, ולגמור את הסיפור, אתה צודק שמשטרה פותרת את הבעיה הכי חזק. אבל לא, לא, זה לא נכון, כי אתה, יש לך מערכות...
צריך להעמיד אותו במקום.
לא, אתה טועה טעות חמורה, כי אתה, יש לך מערכת יחסים אמיתית, מערכת יחסים אמיתית שאתה צריך לנהל איתו. אם אתה אומר שאתה, בן אדם שאין לך איתו מערכת יחסים, אתה רק רוצה להרוויח משהו מסוים, אתה צודק, אפשר לפתור את הבעיה ככה. זה כמו הסיפור עם הדיקטטור. אם אתה רוצה תוצאות נטו, ואין לך עניין עם מערכת יחסים, אתה צודק. יש דרך יותר פשוטה, תוציא אקדח, תהרוג אותו, ונגמר הסיפור, הוא לא יפריע לך יותר בלילה, ודאי לא בכלא.
אבל הסיבה שאתה אומרים לו, אתה אמור לשאול עכשיו, אמור לו להפריע לי,
כי לא נעים להם להביא את עצמם. אני מסכים. כן, הם לא רוצים להיות בעמדה הפגיעה, כי...
יהיו המטומטם, לא אני. אני בסדר, אני ישנתי.
שוב.
אני צריך להיות בעמדה של פגוע, כשאני יכול להיות בעמדה של צדק.
אבל, אני עוד פעם. השאלה התלויה, זה תלוי בשאלה, היה לזה תלוי בשאלה קודמת. האם אנחנו מאמינים באופציה של הידברות?
מאמינים בצדק.
להאמין בצדק זה דבר אחד. אני לא יודע מה הוא חושב, אני לא יודע מה זה. האם אנחנו מאמינים בהידברות? מי שרוצה יכול לקחת דוגמה. יכול לקחת דוגמה מפרשת וישלח. פרשת וישלח יש שיח בין יעקב לעשיו, ואני קורא לזה השיח הכי טרגי בתנ"ך. שני אנשים מדברים במותק של שפה. איזה מילים יפות, כשאין שום כנות ושום תקשורת.
אבל עצם המפגש הוא
תקשורת. אני לא אומר, אתה צודק, עדיין רואים מפה שיש לזה דינמיקה. אבל אני חושב, אני לא יודע בוודאות, אבל כשעשיו מגיע לסעיר, הוא לא מסתכל אחרון לראות עוד מתי יעקב מגיע, והוא הבין שהוא לא מגיע. זאת אומרת, במילים פשוטות, אין פה שום שיח אמיתי. עכשיו, זה שיח בין יעקב ועשיו.
יש דברים בחיים שזה...
מסכים איתך, אם אתה מדבר עם עשיו, אתה צודק?
זה עשיו.
לא נעים להגיד. השאלה היא, אם אדם חושב שאשתו היא עשיו, אז אין מה לעשות, אתה צודק? רק הייתי מציע לעשות עוד כמה דברים חוץ מאשר לדבר איתה ככה, אם אכן היחסים הם כאלה. לא נכון. לא נכון. יש אופציה שאפשר לדבר עם בני אדם. לא, זה לא, זה מורכב יותר. זה הרבה יותר מורכב. זה דורש כניסה לעומק, דורש עולם חוויות. זה דורש תפיסה עמוקה. גם סבלנות, גם נכון. אני אומר לכם, באמת, הדבר הזה, ואני זוכר שבאתי לגור באחת הדירות שגרתי בהן, שהייתי גר בסנהדריה, באתי לגור, תוך יומיים או שלושה זיהיתי את אחד מהשכנים בבניין, אדם, מה אני אגיד לך? אני פוגש אותו בחדר מדרגות, אדם דייר חדש, אני אומר לו, שלום, בוקר טוב, מה אתה רוצה? סתם? מיותר. אמרתי, באתי הביתה, אמרתי לאשתי, אמרתי לה, תקשיבי, אני את הבן אדם הזה מפצח. החלטה עקרונית, ואני אומר לכם, קיבלתי כמה סתירות לכי, לא פיזית, אבל קיבלתי כמה תגובות, ניצחתי את זה. כן, כשעזבתי לגור שם, אחרי שנתיים, הוא היחידי שישאר איתי קשר לו עד היום, אבל כמה שנים אחר כך הוא נשאר לי קשר איתו, מכל הדיירים.
אבל עשה לו טובה גדולה.
התעקשתי ואמר לי, אני רוצה, שלום אומר, כאילו, ומה היום? אמרת לו, תראה, זה ככה אני.
זה החולשה שלי, להציק להם
משהו. ככה אני. בדרך אגב, המכונית שלך, החדשה, מאוד יפה. איזשהו דל חיוך על ה... בזווית הזה.
מה עמד שם אחורי זה?
הרצון שלי? אני לא יודע לענות לך. חינוך טוב. בא מבית טוב. אבל אני אומר טוב, זה עניין ש... זה קצת היה עניין אצלי של ספורט. כן, אבל... מה?
יש אנשים מדהים שאיכר בוקר טוב, שם שלום. הוא, זה נראה שהוא צעק
איזה
משהו.
כן, כן.
הוא רצה, הוא רצה.
אתה אומר, הוא הזמין את זה. יפה, יפה אמרת. כל פנים, אני אומר לך עוד טוב, זה הדבר, והדבר הזה הוא חלק מתפיסה, אצלי לפחות, זה חלק מתפיסה אמונית. כי אני יוצא לעולם מנקודת מבט שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם הזה. אלה האנשים שהקדוש ברוך הוא ברא אותם. כן, הוא ברא אותם, איתם הוא רוצה להתעסק, איתם הוא בחר להתעסק, איתם יש לי, איתם יש לו עסק. אתה לא יכול להתייחס אליהם שלילים. אני מתכוון לומר, אתה לא יכול להחליט שהם שלילים. עכשיו, אני לא אומר שלא התבדתי בחיים. היו מקרים כאלה שיצרתי תקשורת עם בני אדם ולא הצלחתי. היו מקרים כאלה שאנשים לא בנויים, קשה להם להבין את זה. אולי עוד יהיה שינוי, אבל זאת הלכת היסוד שלי. וזה באמת יוצר עולם הרבה הרבה יותר נכון, עולם הרבה יותר, הרבה יותר קל לתקשר ככה. הרבה יותר קל לחיות ככה. עכשיו, הסיכוי שבן אדם כזה להצליח בכל מיני סיטואציות, בכל מיני סיטואציות, זה נוגע לעבודה, זה נוגע למשפחה, זה נוגע לתורה, זה, אני קורא לזה האמונה בתקשורת. האמונה בתקשורת היא מיסודות, התפיסה שלי מיסודות האמונה בקדוש ברוך הוא. כמובן שהקדוש ברוך הוא ברא את עולם שהמרכז שבו זה האדם, האדם מרכזו זה הדיבור, כן, איך קראו, הקדמונים קראו לאדם מדבר. זה עיקר האדם. האדם הוא לא שכל, האדם הוא מדבר. יש לאדם שכל, וזה טוב שיש לו. זה מועיל פה ושם. אבל עיקרו של האדם זה התקשורת. זה היכולת לתקשר, וזה הנושא. עכשיו,
רוח ומעלל.
רוח ומעלל, או, יפה מאוד, כמו שאומרים כאילו לתרגם. כן? או, אני כל כך אוהב ציטוטים. לא, אני, כשאנשים, עכשיו, יש הרבה דברים, הרבה ציטוטים שנאמרו בכל מיני הקשרים, צריך לדעת איפה לפרש אותם, זה הנקודה. אני רוצה להתייחס על עוד שלב אחד, עוד שלב אחד, זה נוגע לאמונה בתחיית המתים. האמונה בתחיית המתים היא אחד מי"ג עיקרי אמונה, והיא גם מופיעה במשנה בסנהדרין, כן, רואים הרי נתחיל הסביס עם יתר, רואים לו חלק לעולם הבא. ויש מחלוקת ראשונים, כולם שמעו על זה, מחלוקת ראשונים, האם תחיית המתים היא נצחית, ואת האדם נברא בשביל עולם הבא הוא עולם של נשמה בגוף, או עולם הבא זה נשמות בלבד, ותחיית המתים היא אירוע זמני. למען האמת ההיסטורית, השיטה האחרונה היא שיטת הרמב״ם, והוא כמעט דעת יחיד. אני לא אומר שלא הלכו אחריו פה ושם, בדרך כלל רוב ככל רבותינו חושבים אחרת, ואני רוצה לעזר. רבו ישעיה אומר תמיד שהמחלוקת הזו היא לא כל כך משמעותית בשבילנו, כי ההבדל בין האין גוף, ככה הוא אמר, בין האין גוף של הרמב״ם ליש גוף של הרמב״ם לא כזה גדול. כאילו, הגוף של הרמב״ם הוא לא כזה גוף, כמו שאתה מתאר אותו. אני חושב שיש פה פספוס בעמדה הזאת. אני חושב שהמחלוקת, עיקר המשמעות של המחלוקת זה לא מה יהיה, אלא, כי על זה אומרים, נחיה ונראה או נמות ונראה, אלא עיקר הנפקמינה היא על היחס שלנו היום אל הגוף. חלק מרכזי מאוד, מאוד מאוד מרכזי בחיים של האדם, הוא העיסוק עם הגוף. לגבלם השונים. מפרנסה, כולל שמירת הבריאות, כן? לצורך העניין, אנשים עסוקים לצורך העניין לעשות כושר, כן? זה דבר שהבריאות דורשת אותו, והוא עיסוק, כן? עכשיו, הרבה מאוד פעמים בן אדם מרגיש, מה הדבר הזה? כאילו, איפה זה נמצא בסדר היום שלי? אז אנשים בוגרים, מבינים שזה חשוב, מבינים שצריכים לעשות את זה, מצליחים או לא מצליחים לפנות זמן בשביל זה. אבל לא נכון. הגוף שייך לנצח. הטיפול הנכון בגוף הוא שייך לנצח. צריך איזון נכון, כן? אם אדם משקיע בכושר 10 שעות ביום, כל יום כך וכך זמן, אז הוא רוצה לפתח קריירה של ספורט. מה עם מה? התשובה היא שהקדוש ברוך הוא ברא עולם עם אתגרים, ותפקידנו להשתדל לקדם אותו. היכולת לקדם אותו היא מוגבלת. ועדיין זה תפקידנו, ככל האפשר. אדם שהוא מכוער, צריך לעשות ניתוח. לא, גוף זה לא רק יופי. יופי זה אחד הפנים של גוף. אבל אני מסכים, אדם שהפנים שלו מכוערים, הוא צריך לשקול טוב את האפשרות, לעשות ניתוח פלסטי. אני לא המלצתי עכשיו רפואי, צריך לבדוק מה המחירים, כמה כסף זה עולה, גם אני לא מוכן, לא הבטחתי להשתתף בהוצאות. אבל
זה מנוגע אבל התפיסה של גוף. למה הוא לא פלסטי? זה משהו מלאכותי כזה. אישור שיניים,
לא מלאכותי? לא. אני לא אומר, צריך לשקול. אם יבוא בן אדם ויגיד, תראה, אני רוצה להיות בן אדם אחר, אדם, אדם שאין לו פגם, אין לו פגם, אלא הוא רוצה להיות בן אדם אחר סתם. אני חושב שיש פה משהו לא בריא, אבל שוב, אני אומר, המושג שהתחיל הסמאס לי מבחינתי, זה אומר, תקשיב.
מה לעשות איזשהו שיפורים בגוף, זה משהו חיובי?
כן, עוד פעם, האיזון הוא שם המשחק, אבל באופן עקרוני, העיסוק של האדם, אמר לי יהודי אחד, שמבחינתו הוא אומר, הקשר שלי עם הילדים שלי הוא זמני. למה? בגלל שבעולם האמת אין, מה זה משמעות? אבא זה משהו ביולוגי ש... יוצר כל מיני נפקי בינס לדיני, כמה השלכות הלכתיות, אבל חוץ מזה יש שום דבר. אני לא חושב שזה נכון. אני לא חושב שזה... לא יודע.
האישה נמצאת עם ה...
כן, כן. גם, בדיוק. זה חלק מהמיעוט של האדם. חיית הביתים זה אומר שהגוף שאתה מכיר אותו קיים לנצח.
לא, זה לא אמרתי.
כן. זה פירוש המילים תחיית המתים. הוא יעבור תהליך של מוות, הוא יקום לתחייה.
לא, אבל איך שזה נראה בסכים,
זה המשמעות.
לא, זה לא שהם היו...
שוב, יש זהות... לא, לא, לא. יש זהות אמיתית בין הגוף שאנחנו מכירים אותו היום לעתיד. זה הרעיון של תחיית המתים. תחיית הביתים היא מיסודות התורה, בגלל שהוא בעצם מעצב את התפקיד. חלק גדול, אם אנחנו פותחים את החומש ושואלים, מה המטרה, הכותרת של התורה? התשובה היא כשהמשנה אומרת, במסכת אבות פרק A, כן? צדיקים מקיימים מסעוי לאום שנברו בעצורו מאמורס. רשויים מאבדים את העולם שנברו בעשרה מאמורות. זאת אומרת, היחס החיובי לעולם, למציאות והבנייה של העולם, היא חלק מתפיסות היסוד, שהתורה רוצה להקנות לבן אדם, כן? אדם שהוא חי חיים של אמונה, יודע להשקיע, לתת, מה שנקרא, לתת עבודה, בשביל לבנות את הזוגיות בצורה נכונה, בשביל לבנות את הקשרים שלו עם הילדים שלו בצורה נכונה, כדי לסדר את החיים שלו בצורה טובה. כמובן שאדם ששוקע בצד אחד של החיים ועוזב את הצדדים האחרים, זה מעובד, כן? איזון זה שם המשחק, תמיד, בכל מקום. אבל אישו ואוי לו מזה, אומר הרמב"ם, התורה והמצוות, הם הטוי והגדוי לו, שהשפיע הקדוש ברוך הוא, לאישו ואוי לו מזה. כדי לכל חיי העולם הבא. במילים אחרות, העולם הזה הוא המטרה הישירה. הוא המטרה הישירה. ויחס בריא...
העולם האנשים רגילים שלא לראות את זה בדרך כלל, את העובדה הזאת.
התשובה היא, אני אגיד לך מה התשובה. אני אגיד לך מה התשובה לדעתי. התשובה לדעתי היא כי יש סכנה שקיימת, שאדם ישקע בעולם הזה יותר מדי, והעיסוק בעולם הזה יהיה על חשבון הדברים החשובים. כן, יש אנשים שעסוקים בלעשות כסף, ואין להם זמן לאישה ולילדים. כל אחד מבין שזה עיוות. יש אנשים שעסוקים בחיי חברה, ואין להם זמן לעצמם, לשאלה איפה, איך הם מרגישים אפילו. איזון נכון של היחסים, זה הנושא. כיוון שאנשים מרגישים, אולי במידה של צדק, שהסיכון היותר רווח זה שאנשים ישקיעו בו אלו מה זה, הם מרגישים שהתפקיד החינוכי הוא לצמצם את אלו מה זה. אני חושב שחלק גדול מהאנשים לא משקיעים מספיק בו אלו מה זה. בו אלו מה זה? אני מתכוון השקעה, השקעה נכונה, השקעה אמיתית, כן? זה לא לאכול, איך אומרים, לאכול בורקס עם טעימים, זה לא השקעה בו אלו מה זה. כן, זה נחמד, במידה זה בסדר. במידה זה בסדר, אבל אם אדם יאכל רק בורקסים, אז זה לא טוב, כן? באמת תסתכל ותראה, אנשים, אני לא יודע אם המילה הנכונה, אנשים מוכניים, אנשים מכוונים נכון, אוכלים בריא. אוכלים בריא, למה? כי הם נהנים מהאוכל, הם יודעים ליהנות מהאוכל בגבולות, באופן נכון. זאת המציאות, המציאות דורשת בבן אדם להשקיע בדברים שקשורים לגוף ולסביבתו. רוב האנשים בעולם, עסק הפרנסה דורש מהם אנרגיה. רוב האנשים בעולם, שמירת הבריאות דורשת אנרגיה. רוב האנשים בעולם, בניית המשפחה. בניית המשפחה זה כולל לדאוג לזה שיש אוכל, לא רק פרנסה, כן? גם לקנות חלב, שיהיה חלב בזמן. זה חלק מהאנרגיה, זה לא משנה אם אתה עושה את זה, או אשתך עושה את זה, ואתה צריך להגיד לה על זה תודה. זה חלק מהמציאות של החיים בעולם, זה דורש השקעה. אם העסק לא עובד, אז זה לא עובד, כן? ילדים שמגיעים הביתה בצהריים ואין להם אוכל, לא משנה כמה כסף יש לך. כן, הם במצב לא טוב. ההשקעה הזאת הרבה פעמים תופסת אצל האדם איזושהי תחושה של לקחו אותי מהדברים החשובים והטובים של החיים למשהו טכני שאין ברירה לעסוק בו. לא נכון. זה חלק מהמציאות האנושית. זה חלק מהעבודה שלך. כן? אתה יודע, היום הייתי הלילה אצל אבא שלי. אבא שלי היום לוקח לו להתלבש, מוגבל ביכולת שלו, והוא מתעקש לעשות את זה לבד. לוקח להתלבש בין 40 ל-50 דקות. כן? הוא גומר את זה, הוא נהנח ככה, מתנשף וכל, והוא אומר, אמרתי לו, זה אבוידו, אמרו לי, זה אבוידו את השם. כן? אני הייתי פעם, מה? אני פעם הייתי, כמה ימים שלמים, כמעט 10 ימים הייתי בבית חולים עם הבת שלי, הייתה אז ילדה בת 6, היום היא כבר אימא לילדים. אבל אז הייתה בת 6, הייתה מאושפזת, ובגלל שאשתי הייתה ילדה באותם ימים, אז כמעט לא יכלתי לעזוב שם. פגשתי שם בן אדם ואומר לי, כאילו, איך אתה מסתדר עם זה? אני לא מרגיש שיש לי משהו יותר חשוב לעשות. אני לא אומר לשום מקום. אני, ברגע ששחררו אותי, שירות לבית חולים, הלכתי, לא נשארתי שם ברוב אהבה. אבל, 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 אין לי לאן ללכת. אין לי לאן ללכת, כן, אני באמת עושה את הדבר הכי נכון והכי חשוב. ברור לי לגמרי שאף אדם אחר שהיה נמצא פה, אולי חוץ מאשתי, אבל כאילו אדם זר שהיה יושב פה, אז פה ושם הלכתי יום שישי אחד, הלכתי שעתיים הביתה להתרחץ, להחליף בגדים, וחזרתי לשבת. הבנתי שלבת שלי חשוב וטוב שיהיה פה אבא או אמא, וזה המצב, זה הדבר הנכון. עכשיו, אתה יכול תמיד לאכול את עצמך, למה, אין לי לאן לרוץ. באמת אני אומר. זה המשמעות, אני, הדבר הזה הוא נצח. זאת התמונה באמת, אני אומר. אני חושב שזה תובנות נכונות שיוצרות תפיסה בריאה. אני רוצה להדגיד. העולם הזה, אם הוא מכוון לא נכון, הוא אבל. עכשיו, זה אני מסכים. עכשיו, שאלת האיזון היא לא שאלה פשוטה, כי יש בה אופנים שונים, ואדם יכול לענות תשובות. ואנשים שונים יכולים לענות את זה בצורה שונה קצת, וזה בסדר, זה גוונים שונים של אנשים. אני הכרתי כמה אנשים גדולים שהכרתי מקרוב, אחד מהם היה הרב שך למשל. הרב שך היה אדם שידע ליהנות מהעולם הזה. כן, בקטן. כן, אני זוכר שעשו לו פורמייקה חדשה לשולחן, זה היה אחרי שהוא עבר ניתוח קטרקט, והוא התחיל לראות כמה הוא חווה חזק כדי שהוא רואה, הוא דיבר על זה כל כך הרבה, אני רואה את האנשים, הוא אמר לי, כן, אני הכרתי אותך עם השם, בלי לדעת איך אתה נראה, כמה זה נחמד להכיר בן אדם ולראות אותם. הוא סיפר על השולחן החדש, הוא אמר לי, בהתפעלות, לא הלכתי לבחור את השולחן, הביאו לי מחברת עם כל הדוגמאות, ובחרתי, וכאילו, תראה איזה עולם יפה יש, לא צריך לטרוח ולנסוע ולראות 20 שולחנות. הראו לי, אני לא באתי לשפוט אותו ולהגיד לך, אני מספר לך את החוויה שאני חוויתי כנער צעיר, אני זוכר שאמרתי עוד שהייתי ילד, שהוא הסבא הכי מתוק שלנו, הוא לא היה בכלל סבא שלנו. אבל במשפחה, כאילו, מכל הסבא, הוא הסבא הכי מתוק שאנחנו מכירים. כן? כל פעם מחדש, כאילו הייתי מגיע, עוד בתקופה שהוא לא ראה, אז הייתי אומר לו, איך קוראים לי, דרזון פונחני. הבן של חנה, של אמא שלי. אני חושב שהוא התייחס אליהם גם יפה. התייחס יפה לכולם. כן?
אבל יש פה בעיקר מחוכרים
שחווים, לא? יכול להיות. אני לא יודע. אני מציע לך הצעה, לבחון, אם אתה רוצה, כמה שזה חשוב לך לשפוט איך אנשים מסוימים חיים, להכיר אותם מקרוב. אבל יכול להיות שאתה צריך, אני הצעתי לך רק דבר אחד. רק דבר אחד, לדעתי, זו העמדה של התורה, אבל גם כשאני מציג אנשים, זה לדעתי. ויש לי נטייה נלוזה, בזמן האחרון אני ככה מתייחס לזה, כן, נטייה נלוזה ממש, אני מתייחס לדעה שלי כדעה אמיתית.
קשה להתעלם מזה שבעבר, בתנאי החיים של הגלות,
המסר הזה הוא לא נכון. הרבה אנשים טוענים, הרבה אנשים מפרשים, את ההיסטוריה בצורה כזאת. הם אומרים, תראה, יהודים חיו בגלות, החיים שלהם היו קשים, לא היה להם אפשרויות לשום דבר, לא, ולכן הם פרשו...
לא לכן הם פרשו, אלא שזה... יהודי טוב, היית חייב להתרסות.
אני מסכים איתך שתנאי החיים בגלות היו פחות טובים, בגדול ודאי. בגדול ודאי טוב. אבל אם אתה רוצה תפיסה הכי בריאה לאלו, מה זה? תיקח את רש"י. רש"י חי בעולם שבו מבחינת התנאים הפיזיים של יהודים בעולם, היה התקופה הכי גרועה שהייתה בהיסטוריה, לא, חוץ מאושוויץ. התקבלו באופן כללי כתקופה, אלא התקופות הקשות ביותר. באותם שנים, בארצות אחרות, היה רווחה הרבה יותר גדולה, ואיפה שההשפעה היוונית הגיעה, היחס לעולם הזה מידרדר. הניגוד הולך ומתפתח. אנשים פיתחו מושגים של אנשים, של חשיבה, של לעסוק ברוך נייס וכו' וכו'. רש"י מתאר את העולם הזה כל כך יפה, כל כך יפה, רש"י מתאר, רש"י בשיר השירים שמתאר את הנוף, את המזג אוויר של ימי ניסן, כזאת בתיקות, רש"י בסוכה מתאר איך נראים הכנסיות, הוא רוצה להגיע לאחסד, פי אחסדו שם, מתאר כל כך יפה איך שהם נראים, ורש"י בתצה ומדבר על איך נראות הרוחבות, עשרות שרוחבות על סוסים, כן, איזה בגדים יפים יש להם, כן, רש"י איש מאוד... אני לא יודע. יוון כתוצאה מהמלחמה עם יוון, קודם כל יוון הביאה לעולם את הקטגוריה החריפה מאוד של רוח יסוד גשמיאז. זה קטגוריה יוונית. אין לה זכר, לא בתנ"ך ולא בש"ס. מה? בין רוחניות לגשמיות. בין טוב לרע? לאכול זה טוב, לאכול הרבה זה רע. לצום זה טוב? מתי? תלוי מתי.
אבל בכלל מגדיר את זה שכל מה שהנאות העולם, זה בשביל שלא לקחת אותה
לנחת רוח וליישוב דעת, זה לשונו. לנחת רוח וליישוב דעת. שם זה כתוב. מה הכוונה לנחת רוח וליישוב דעת? ראש צלול ומצב רוח טוב.
למה?
לעשות את הדברים הנכונים. עכשיו שוב, אני לא... בעיסוק אחר, הוא, עיסוק אחר הוא לבנות עכשיו לקחת ספר אחרי ספר, לנסות להסביר לך אם אני אצליח או לא, לא יודע. אני אומר שקהלת מלמד אותנו שאדם שמשעבד את ההווה בשביל העתיד, קהלת מדבר ברחבה על זה שהאיזון הוא הדבר הנכון. לחיות נכון, הוא אומר ככה, אדם שמשעבד את ההווה בשביל העתיד, לחסוך כסף, הוא מגנה אותו. לא, צריך לעשות, אדם שחי היום ברעב כדי שיהיה לו הרבה כסף בעתיד, הוא אומר לך, מי אמר לך מה יקרה? אתה יודע מה העתיד יביא אותך? תחיה היום נורמלי, אל תבזבז היום את כל הכסף, אבל גם תשאיר לעצמך ליהנות, וגם תחסוך כסף לעתיד. אני חושב שזה נכון גם על עולם הבא. תשאיר, מה שנקרא, תחיה חיים נכונים כאן, וגם תתארגן לעולם הבא. אם אדם רואה רק את ההווה, אז הוא מפספס. כן, אני חושב שיש פה, אני אולי אסכם בשלושה, ארבעה משפטים את כל מה שאמרתי. אמרתי שיש תפיסות פנימיות נכונות, שהן מאפשרות לבן אדם לתפעל נכון. דרך אגב, רוב האנשים העניים הם עניים בגלל תפיסות נפשיות לא נכונות. שלא לדבר על זה שיש עוד תפיסות, עוד תפיסות נפשיות שגם כשיש לך כסף הן מפריעות לך. התפיסה הראשונה היא היכולת. האמון באפשרות לפעול ולעשות ולהשיג, זה נקודה ראשונה. נקודה שנייה היא האמון בבני אדם והאמון בתקשורת. נקודה שלישית זה החשיבות של המציאות ושל ההווה. כן? יש בן אדם שאתה מציע לו לאכול, לא נעים לו הרעיון, הסיטואציה שבה הוא אוכל ונהנה היא לא נוחה לו. הוא מרגיש צורך לתת את זה למישהו אחר. עכשיו אני לא אומר, לתת למישהו אחר זה נכון, בוא תחלק חצי חצי. כן, איך אומרים, בוא נאכל ביחד. הרבה יותר כיף שנאכל שלנו ביחד, ולא שרק אני אוכל או רק אתה תאכל. זה מה שרצינו להגיד היום. מישהו מוכן...